אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור למד א', מזמור לדוד. בך אדוני חסיתי, אל אבושה לעולם, בצדקתך פלטני. כי סלעי ומצודתי אתה, ולמען שמך תנחני ותנהלני. תוציאני מרשת זו תמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. שנאתי השומרים הבלי שב, ואני אל אדוני בטחתי. אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוני ידעת בצרות נפשי, ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגלי. שלום לכם מאזינות ומאזינים. פרק ד' בספר במדבר הוא המשכו הישיר של הפרק הקודם, שעסק במפקד בני שבט לוי ותיאר את עבודות המשכן השונות. הפרק שלפנינו מפרט פירוט נוסף של חלק מאותן עבודות שרק נרמז עליהן בפרק הקודם, וכן מצווה משה לשוב ולפקוד את הלוויים, והפעם מבין 30 שנה ומעלה, ולא מבין חודש ומעלה, כמו במפקד הקודם, כדי לבחור מהם את אלה הראויים לעבוד עבודה במשכן. 20 הפסוקים הראשונים מתארים את מלאכת הארון וכלי הקודש של בני קהת, והפסוקים האחרונים את עבודת נשיאת המשכן של בני גרשון ובני מררי. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם, לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. לאחר שנמנו כבר כל הלוויים מבין חודש ומעלה, נצטוו משה ואהרון למנות מתוכם, וקודם כל מתוך בני קהת, את אלה שלפי גילם, מבני 30 ועד 50, ראויים מבחינה גופנית לעשות מלאכה באוהל מועד. בני לוי נמנים כאן לפי חשיבות עבודתם, ובני קהת הממונים על הארון, השולחן, המנורה ושאר הכלים שבתוך האוהל נמנים תחילה. בפרק הקודם שבו נערך המניין הכללי של שבט לוי, התחיל המניין מבני משפחת גרשון, שהיה הבן הבכור. נשים לב שבמפקד הקודם הכתוב השתמש בפועל פקוד, כי שם המטרה הייתה לקבוע את מספר הלווים מפני חודש ומעלה שצריך לפדות בהם את הבכורות. כאן מונים את אלה שישרתו בקודש, ועל כן ראו יותר הפועל נשוא, נשוא את ראש בני קהת, שיש בו עניין של נשיאת ראש או העלאה לגדולה. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. עבודת בני קהת באוהל מועד תהיה לטפל בקודש הקודשים, כשהכוונה כאן היא לכלים הקדושים ביותר, ולא רק לחלקו הפנימי של האוהל, הנקרא קודש הקודשים. במהלך נדודי ישראל במדבר, היום השקענו חייליו מטלטלים, ובחלקם נישאו על כתף כשהם עטופים במעין נרתיקים הנקראים בגדים, ארוגים בצבע תכלת או ארגמן ומכוסים באורות. הפריטים הכבדים כמו קרשי השיטים והיריעות הוסעו באמצעות שש עגלות הבקר שיועדו לכך. בכל אחת מ-42 תחנות המסע היה צורך בפירוק המשכן לקראת המשך המסע והרכבתו מחדש בעת החנייה. במסגרת עבודות הפירוק והרכבה הייתה עבודת בני קהת שלובה בעבודת אהרון ובניו. בפסוקים הבאים עד המילים בנסוע המחנה בפסוק ט"ו מתוארות פעולות אהרון ובניו המשמשות הכנה למסע. בני אהרון היו אחראים על פירוקם של הכלים הקדושים, עטיפתם והכנתם למסע. רק לאחר מכן בא תורם של בני קהת לשאת את אותם הכלים. יוצא מזה שפסוקים ד' וט"ו אינם אלא מסגרת לתיאור עבודת הכהנים הנעשית במשכן לפני תחילת המסע. פירוק המשכן מתואר כאן בתיאור הדרגתי. תחילה מכסים את הארון, שהוא בדרגת קדושה עליונה, והגישה אליו היא אחת לשנה. אחריו מכסים את שולחן לחם הפנים, שהגישה אליו היא אחת לשבוע, ולבסוף את מזבח הקטורת, שהגישה אליו היא פעמיים ביום. ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות. כשהגיע הזמן לתזוזה, בדמות הענן העולה מעל האוהל, החלו בני אהרון להכין את כלי המשכן לקראת המסע. הם הורידו את הפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש הקודשים, וכיסו בה את הארון. אהרון הוזהר לפי ויקרא פרק ט"ז ופסוק ב', ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על הארון, ולא ימות. נראה שהם הורידו את הפרוכת מעל העמודים ונשאוה בידיים מורמות מול פניהם עד שהגיעו אל הארון וכיסוהו. בדרך זו נמנעו מלבוא במגע ואפילו בראייה עם הארון בהיותו בקודש הקודשים. ונתנו עליו כסוי אור תחש ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו. הפרוכת עצמה הייתה גם היא כלי מכלי המשכן, על כן נדרשו שני מכסים נוספים לארון, כמו לשאר הכלים, אור תחש ובגד כליל תכלת. בארון, בניגוד לשאר הכלים, היה בגד התכלת ולא אור התחש, הכיסוי החיצוני, משום כבודו של הארון. התחש היא חיה שזיהויה מוטל בספק, ובגד כליל התכלת הוא בד שכולו תכלת. את הבדים היו שמים במקום המיועד להם בטבעות הארון, ככתוב בספר שמות פרק כ"ה ופסוק י"ד, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בם. הכלי הבא בחשיבותו ובסדר הטיפול בו לפני המסע הוא שולחן לחם הפנים, שבכל שבת היו מניחים עליו 12 חלות ארוחות בשני טורים. ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני וכיסו אותו במכסה אור תחש ושמו את בדיו. שולחן לחם הפנים הוא שני בחשיבותו בין כלי הקודש, כפי שמסתבר הן מהזכרתו אחרי הארון, והן מן העובדה שהיו לו שלושה כיסויים, כמו לארון, בעוד שליתר הכלים היו שני כיסויים בלבד. לחם הפנים מעולם לא הורחק מן השולחן גם במשך המסע, בעוד שהמנורה או מזבח הזהב כוסו יחד עם האביזרים הנלווים אליהם, אך בלי החומרים ששימשו אותם בעבודתם, השמן והקטורת. את השולחן שעליו היה מונח לחם הפנים, היו מכסים בבגד תכלת, עליו היו מניחים את כלי השולחן, הקערות שהיו דפוסי האפייה של הלחם, הכפות שבהם נתנו את הלבונה, המנקיות וקשות הנסך. את הכלים כיסו בבגד תולעת שני, כיסוי בצבע ארגמני, והכיסוי החיצוני היה של אור תחש. ולקחו בגד תחלת, וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה, ואת מלככיה, ואת מחתותיה, ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם. ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה אור תחש, ונתנו על המות. את מנורת הזהב על חלקיה השונים, כיסו בבגד התחלת, שאותו כיסו באור התחש, בצורה שתאפשר את הנסיעה של המנורה במות. למנורה לא היו מוטות נסיעה, כמו לשאר הכלים של המשכן, ואת המות היו משחילים באור התחש עצמו. ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תחלת, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו. את המזבח כיסו בבגד תחלת, אותו היו עוטפים באור תחש, ונוסעים במוטות הנסיעה, בדיו שהיו מוצמדים לצידי המזבח. ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, ונתנו אל בגד התחלת, וכיסו אותם במכסה אור תחש, ונתנו על המות. את כלי הקטורת, הכף לקטורת הסמים, והמחתה לגחלים שמהם נעשתה העבודה על מזבח הקטורת, ואת הכלים שמשמשים למילוי השמן, והחלפת הפתילות במנורה, היו שמים בין בגד תחלת לאור תחש. אתה עובר הכתוב לתאר את דרך הטיפול במזבח הנחושת או העולה לפני היציאה למסע. ודישנו את המזבח, ניקו אותו היטב, ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות, את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כסוי אור תחש ושמו בדיו. את מזבח הנחושת כיסו בשני כיסויים. הפנימי היה בצבע ארגמן והחיצוני מאור תחש. בין שני הכיסויים היו מניחים את הכלים ששימשו לעבודת המזבח, כשהם מנוקים וממורתים. מזבח העולה היה המקום שבו נשפט חטאו של האדם מישראל. קורבנות הבהמה היו מוקרבים כדי לכפר על החוטא, יהיה זה אדם רגיל מישראל או כהן גדול, לפני שיוכל לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולשרתו. המזבח שהיה לו קשר ישיר עם החטא האנושי ועם טומאתו, לא יכול היה להיות מכוסה בבגד התחלת המסמל את מלכות השמיים הקדושה והתאורה, והוא כוסה בבגד ארגמן. הארגמן הוא צבע המלכות, ומעורבים בו צבעי השני והתחלת יחדיו. שמיים וארץ חברו יחדיו כדי להעניק לארגמן את צבעו המלכותי. בצבע זה התערבבו יחדיו הדם והשמיים, והם משמשים כיסוי נאות למזבח המחבר ביחס של סליחה וחפרה בין האדם החוטא עלי אדמות ובין אביו הקדוש והטהור מכל חטא שבשמיים. כאן מסתיים חלקם של הכהנים בהכנות למסע. וחילה אהרון ובניו לחסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה. ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקודש ומתו. אלה מסע בני קהת באוהל מועד. לבני קהת אסור היה לגעת בחילים השונים, ולכן היו צריכים הכהנים לחסותם לפני שיוכלו בני קהת לאחוז במוטות ולשאת את הכלים המחוסים. לאחר שכלי המשכן כוסו כולם, יכלו בני קהת להיכנס לאוהל ולהוציא את הכלים המחוסים. מה שנשאר לאחר מכן הייתה עבודת פירוק האוהל, שבשלב זה נותר כמעטפת חיצונית חסרת תוכן וקדושה. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו. אלעזר בן אהרון הכהן היה ממונה באופן אישי על החומרים המשמשים בעבודת הקודש, שמן המאור למנורה, קטורת הסמים למזבח הקטורת, מנחת התמיד של הכהן הגדול אהרון המוקרבת פעמיים ביום, ושמן המשחה המשמש להקדשתם של כלי הקודש ושל הכהנים. אלעזר אינו נושא את החומרים האלה בעצמו, אלא אחראי על מילוי הכלים, אטימתם ונשיאתם בידי הקהתים הנושאים אותם. אלעזר ממונה גם על בתי האבות האחרים, גרשון ומררי, ומפקד למעשה על כל עבודת הלוויים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוויים. בגלל אופיה המיוחד של עבודת בני קהת, כלומר בגלל קדושת הכלים שהם נושאים, ומשום שהם משתלבים בעבודת אהרון ובניו, העוסקים בפירוק הכלים וחיסויים, באה כאן אזהרה מיוחדת למשה ואהרון, שיזהרו בעבודת הפירוק והכיסוי, ולא יגרמו בשגגה לכך שמשפחות הקהתי ייקרטו מתוך הלוויים. וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו בגישתם את קודש הקודשים. הכהנים צריכים לוודא שבני קהת לא יעשו את עבודתם ללא השגחה, שמא מתוך להיטות לעבודה והתרגשות יתר, יפגעו בשוגג בקדושת המשכן וחיליו. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו. כל איש מבני קהת יוצב על מקומו בפקודת אהרון ובניו, שגם ישגיחו על עבודתם, וכך תימנע הפגיעה בבני קהת. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. בסוף הפרשה חוזר משה שנית על ההזהרה החמורה ללוויים בני קהת, שתפקידם היה לשאת את כלי המשכן על כתפיהם. על הלוויים נאסר לחזות בעבודת הפירוק או ההרכבה של הכהנים, כי סכנת מוות מרחפת על מי שלא מן הכהנים המביט בעבודה הזו. בזאת תמה פרשת במדבר ומתחילה פרשת נשא, הפותחת במפקד של בני גרשון, ותיאור תפקידם בעת הנדודים במדבר. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון, גם הם, לבית אבותם למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבוע צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד. גם את משפחות הגרשוני פוקד משה כהכנה לעבודת פירוק המשכן והרכבתו. זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע, ונשאו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, את מסך פתח אוהל מועד. בני הגרשוני היו ממונים על פירוק, נסיעה והתקנה מחדש של היריעות שכיסו את המשכן, הבדים הפנימיים, אורות האלים ואורות התחשים, את קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריהם ואת כל כלי עבודתם, את כל אשר יעשה להם ועבדו. בני גרשון היו אחראים גם על פירוק והרכבת הגדר של חצר המשכן, שהייתה עשויה יריעות מעשי קליעה, והמיתרים שחזקו את היריעות. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני, לכל מסעם ולכל עבודתם. ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם, זאת עבודת משפחות בני הגרשוני, באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. אהרון ובניו אחראים על בני גרשון ומררי, והם קובעים את תחום אחריותם וסדר עבודתם. מי יהיה אחראי לפירוק? מי יישא את היריעות, ומי אחראי לתפקידי ניהול וכלכלה. איתמר היה נציגו של אלעזר לפיקוח על בני גרשון ובני מרר. בני מררי, למשפחותם לבית אבותם, תפקוד אותם. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקדם. כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשי המשכן וברכיו ועמודיו ועדניו ועמודי החצר סביב ועדניהם ויתודותם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבודתם, ובשמות תפקדו את כל כלי המשמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני מררי, לכל עבודתם באוהל מועד, ביד איתמר בן אהרון הכהן. לעומת הפירוט שניתן כבר בפרק ג', אין חידוש מלבד ציון העובדה שכלי המשכן יימסרו לנושאיהם לפי שמותיהם. כל קרש, עמוד ועדן, יימסר אישית למי שיועד לנושאו. הדבר מצריך רישום על הקרש עצמו, לגבי מיקומו באוהל והאדם שנושא אותו. עתה נמסר הפירוט של מפקד הלוויים. ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 2,750. אלה פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2,630. אלה פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון את פי אדוני. ופקודי משפחות בני מררי, למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 3,200. אלה פקודי משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון, על פי אדוני ביד משה. כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. ויהיו פקודיהם 8,580, על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה. כאן הסתמע פרשת מינוי הלוויים לעבודת המשכן. במפקד של לוויים קבעו את המספר המדויק של הגברים המוכשרים והראויים לעבודות הקודש, וכל בית אב קיבל את התיאור המדויק ביותר של תפקידו, וכן פירוט הכלים שבהם עליו לטפל. כמו כן נקבע מקומם בהקמת האוהל בעת שנעצר הענן ושכן על המשכן. התפקידים היו שונים ומגוונים, ואין תפקיד שהיה דומה למשנהו. יש שנתמנו לעבודת השיר והנגינה, לעבודת הקורבנות, לעבודת מסע המשכן וחיליו, לעבודת פירוק והרכבה. יש להניח שהחטיבות והגדודים של הלוויים היו שומרים בקנאות על תפקידם, וכל חייל שמר על הכלי שהופקד בידו כדי לשמר את כבודה של המשפחה כולה. במסעות רבים כל כך, היה הזמן להתארגן ולשכלל את המיומנות של כל יחידה בתוך הצבא הממושמע, וככל שהתרבו המסעות, השתכללו החיילים הבודדים, והעבודה נעשתה באופן יעיל יותר. כל המסעות במדבר היו מתחילים עם אות משמיים, כשהענן היה עולה לאיתו מעל המחנה, ומורה בכך לזקני העם והנשיאים של המשפחות להתחיל בהכנות לקראת המסע. כך גם כשנעצר לפתע הענן, מיליוני האנשים היו צריכים להתארגן לחנייה כשמשכן העדות נבנה במרכז המחנה לפי סדר ידוע מראש. מי ייתן וגם אנחנו, החברים בקהילה ובמקום העבודה, נלמד מהלוויים ונציית בענווה לכל ההוראות שניתנים לנו מהממונים עלינו. על מנת לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא, חייב המאמין לכוון את רצונו ושאיפותיו כך שיתאימו לרצונו של הקדוש ברוך הוא. דבר שאינו נלמד ביום אחד וגם לא בשנה אחת של ציות נאמן לדברו של האל. גם כיום מדבר הקדוש ברוך הוא אלינו דרך מה שאנו רואים ושומעים, ואנו צריכים להתרכז באמת שנגלית לנו, כדי שנוכל בחסדו לגדול באמונה ולשאת את פירותיה בחיינו. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי. והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
שלום, אני שלום. בו.